אנחנו באמצע קטע, בעצם, בעצם בסוף קטע. זה הקטע, אנחנו עכשיו צריכים לקרוא את הקטע האחרון של תפרי שלמדי. קטע אחד לפני איפה שמתחיל תפרי שלמדבר. בספר כל שמחה, זה ספר של רבי שמחה בונים מפשיסקו. בספר כל שמחה פירש, והבל הביא גם הוא, אבל שם בפסוק זה, ואם מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהם. זה מה שכתוב בפסוק. הסגנון הוא קצת קשה. יכול להיות כתוב וגם הבל לוי. מה זה והבל לוי גם הוא? אז אמר רבי שמחה בונים מפשיסחה, כי בקין כתיב מקץ הימים, שזה גם לא מובן למה צריך להיות כתוב נקודת ציון בזמן. והיא מקץ הימים והבא קין מפרי האדמה. מה זה משנה מתי שהוא הביא? העיקר שהסיפור שם זה שוישע השם אל הבל ואל קין ואל מנחתו לא שעה. מה זה משנה בדיוק מתי הוא הביא, כמה זמן עבר עד שהוא הביא? קץ ימים זה כאילו סוף שנה. אז הרב שמחה בונים מסביר שקץ הימים זה זיכרון יום המיטה. קץ החיים. ובגלל שהוא זכר את יום המיטה, אז הוא הביא קורבן. והבל על ידי זיכרון יום המיטה התעורר לשוב, אבל הבל הביא גם הוא בעודנו בחיים. גם הוא, זה כמו שחז"ל דורשים, הוא בהווייתו יהיה. כאילו הוא עדיין בכוחו, וזה שני עבודות שונות. יש בן אדם שהוא עובד את השם בגלל שהוא יודע שהוא צריך למסור דין וחשבון. ויש בתוך המדרגה הזאת עצמה, ודאי שיש מדרגות יותר גבוהות מה ש... כל המחשבה הזאת של למסור דין וחשבון. אבל אפילו בתוך המדרגה הזאת עצמה של למסור דין וחשבון, יש מי שחושב שימסור דין וחשבון אחרי 120 שנה, ויש מי שחושב שהוא מוסר עכשיו דין וחשבון. זאת אפשר להגיד את זה אחרת. מי שאומר, בסוף אני אעמוד לפני כיסא הכבוד, ויסתכלו לי עמוק בעיניים וישאלו אותי מה עשית, או איפה היית, או מה היית, או כל שאלות כאלה. ויש אחד שאומר, עכשיו אני עומד לפני כיסא הכבוד, ועכשיו מסתכלים לי בעיניים, ועכשיו שואלים אותי מה עשית, מה אתה עושה, מה אתה מתכונן לעשות. זה עכשיו, זה לא אחר כך. ודאי שזה הרבה יותר מדויק. העניין הזה שזה עכשיו, זה הרבה יותר נכון. חוץ מזה בכלל, יש שתי גישות לעניין הזה, יכול להיות שלזה הוא מתכוון, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון. יש גישה, נגיד אם בן אדם מגיע למקום, איך היה כתוב פעם באוטובוסים, היה כתוב לא לעשן, לא לירוק, לא לפצח גרעינים. זוכרים דבר כזה? אז למה הוא שומר על זה? בגלל שאני יודע, אולי יושב מאחריו איזה שוטר והוא לא ראה, הוא ייתן לו קנס, כן? זה אופן אחד. אבל יש אופן אחר שהבן אדם מגיע למקום שהוא נקי ומצוחצח ומסודר ו... לא יודע, אז הוא לא עושה את זה בגלל שלא עושים ככה. לא בגלל שיתפסו אותו. איך כתוב? לא יעשה כן במקומנו. ויש עוד אופן. יש אופן שבן אדם נכנס להיכל המלך. המלך כרגע לא פה. אבל המלך נמצא פה. זאת אומרת, הנוכחות של המלך, לא שהנוכחות של המלך בגלל שהוא רואה מה אני עושה. אלא בגלל שכאן זה היכל המלך, ובהיכל המלך לא עושים דברים כאלה. הנקודה הזאת כתובה על ארץ ישראל. כתוב בחז"ל שמי שעושה חטא בארץ ישראל, אז זה כמו אחד שעובר על רצון המלך בהיכל המלך. אבל זה לא בהכרח מתי שהמלך נמצא, או מתי שהוא רואה את המלך. כשהמלך נמצא ושהוא רואה את המלך, זה יכול להיות כמו שבתות, חגים, בית מקדש, דברים כאלה. אבל היכל המלך, ההבדל בין הראשון שפוחד מהשוטר לבין אלה שלא יעשה כן במקומנו, ההבדל הוא גם כן אם הוא דואג לאחר כך או שהוא דואג לעכשיו. השוטר או שיתפוס אותי או שלא יתפוס, יכול להיות שיתפוס אותי. ואם הוא יתפוס אותי אז יכול להיות שיעשו איתי חשבון ויכול להיות שאני צריך לשלם את זה. כאילו זה לא, החשבונות האחרים זה עכשיו, מה עכשיו קורה? אני לא מסוגל לעשות דבר כזה, לא בגלל שמישהו רואה אותי, לא בגלל ש... את זה לא עושים. אז זה הבדל בין מקץ ימים, והאם מקץ ימים ויבא קין מנחה, או שהבל הביא גם הוא. שהוא הביא את עצמו, הוא היה שם. זה לא שמישהו מסתכל עליו. זה עוד אופן שאפשר להסביר.
הוא לא הביא רק את הקורבן, אלא הוא הביא גם הוא.
זה עוד פירוש, זה עוד פירוש. את זה הוא הביא עד עכשיו מהכל שמחה, את זה אומר השפת אמת. ויש לומר עוד, כי עיקר הקורבן הוא שיסמוך האדם עצמו על זה הקורבן. זה שסומכים, סמך ידו על ראש קורבנו, זה לא רק הלכה, יש בזה גם עניין פנימי של... זה הפוך מה שסתם לסמוך על הקורבן. לסמוך על הקורבן זה כאילו, יאללה, הוא יהיה קורבן ואני אצא זכאי. ויש עניין של לסמוך על הקורבן שהוא בדיוק להפך. אני סומך, בזה שאני סומך על הקורבן, אני בעצם שם את עצמי בתוך הקורבן. זה בדיוק הפוך מה שהיה לסמוך על הקורבן, וכמו שאומרים, שיטת הסמוך. תסמוך יהיה בסדר. זה בדיוק הפוך. שעל ידי זה ידבק עצמו בהשם יתברך. כי אין הקורבן עיקר המכוון. זה לא הקורבן, רק שהוא גורם התדבקות לקונו. יש כמה הסברים איך הסברו את זה, איך הקורבן גורם התדבקות לקונו. ההסבר הראשון והמקורי כתוב ברמב"ן, כתוב שבן אדם שמביא קורבן, הוא צריך לחשוב שבעצם היה צריך לעשות לו את מה שעושים לקורבן, רק הקדוש ברוך הוא רב חסד והוא החליף אותו. זה אופן אחד. יש אופנים אחרים שיותר דיברו ככה בעל פה, אמרו שבן אדם, הרי לבית המקדש לא הביאו כבשה מהבית. כי כבשה מהבית צריך לבדוק אותה שלא יהיה לה מומים ולא יהיה זה. והיום שהיה חייב קורבן היה מגיע לגזבר בבית המקדש, היה נותן כסף. והגזבר היה נותן לו פתק, הגזבר היה מתשאל אותו מה הוא עשה, על מה הוא בא להביא את הקורבן. אז היה נגיד אומר לו חיללתי שבת בשוגג או משהו, הגזבר היה מבין שבאמת הוא חייב קורבן, וזה לא חולין בעזרה, אז היה נותן לו פתק ללשכת התלעים. הוא היה משלם לגזבר, ועם הפתק הזה הם נותנים לו בדיוק את מה שהוא צריך, עם זה היה הולך לבית המקדש. אז הוא היה צריך לבוא לגזבר ולספר לו מה הוא עשה. זה כבר היה לו לא נעים. בצורה כזאת הוא בעצמו היה הקורבן. אחר כך הוא היה צריך ללכת ללשכת התלעים, עוד פעם לספר מה הוא עשה. הוא עשה ושלחו אותו לכאן וזה. עכשיו, עם זה הוא צריך ללכת לכהנים. והכהנים מקבלים ממנו את הקורבן, וכשעושים את הקורבן אז הלוויים מתחילים לשיר. וכשהקריבו קורבן חטאת, אז הם לא שרו שירי שמחה. שרו ניגוני דביקות. ככה ראיתי תיאור של הדבר הזה פעם. ואז הבן אדם יצא כבר מזיע, שהוא לא מרוב מאמץ, אלא מרוב זה שהוא... כל זה גרם לו להשתתף בתוך העניין. לא סתם שהוא כאילו... הוא שולח משהו והוא איננו. הוא לא בתוך העסק. וכן בכל המצוות צריך להיות המכוון להידבק על ידם בהשם יתברך. כי הם רק עיצות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ואת זה נראה יותר בפרט בקטע אחר. וזהו שכתוב הביא גם הוא, גם את עצמו עם הקורבן, ולכן יתקבל לפני השם יתברך כנען. וקין לא הביא את עצמו, קין הביא בשביל לצאת ידי חובה. ששני הפירושים האלה הם קשורים אחד בשני. הפירוש הזה שאמרנו שהוא הביא רק מקץ ימים, הוא הביא רק מהפחד של מה יהיה איתו אחרי 120 שנה, זה באמת עמדה של לצאת ידי חובה. הפירוש השני שהוא מביא בגלל עכשיו, אז באמת הוא בא להביא את עצמו. זהו, זה כל הקטע. עכשיו, יש פה קטע, אני מדלק קטע אחד, עד איפה זה מצולם? הדפים?
עד הקטע הראשון של תפרש
למדווה. יפה מאוד. אז הקטע האחרון של תפרש למדווה, אולי נחזור לקטע הזה עוד. הקטע האחרון, השני של תפרש למדווה. ברש"י. מה טעם פתח בבראשית? התורה זה ספר של מצוות, היה צריך להתחיל מהמצווה הראשונה שהצטוו ישראל, לא מסיפור הבריאה. ככה רש"י שואל. והרמב"ן זה הלקשה, כי יש בו צורך לאמונה. הרמב"ן מקשה בעריכות על רש"י. הוא כותב, איך בכלל אפשר לשאול שאלה כזאת? מה פירוש? לא להתחיל את התורה מסיפור הבריאה? אז מה כן? כאילו כל האמונה, כל האבות, הכל כתוב בספר בראשית. איך אפשר להתחיל מיד עם המצוות? זה לא מתקבל על הדעת. ככה הרמב"ן שואל. אנחנו דיברנו על זה פעם, שיש כאלה שמסבירים את הרש"י, לא שזה לא היה כתוב לגמרי, אלא שהתורה תתחיל מהמצוות ויצרפו לזה איזה מין מגילת בראשית, כמו שיש מגילת אסתר. ובמגילה יהיה כתוב כל הסיפור, אבל זה לא יהיה חלק בלתי נפרד מהתורה. זה השאלה של רש"י. והתשובה של רש"י זה לתת להם נחלת גויים. וזה כן צריך להיות כתוב בתורה. זה לא יכול להיות כתוב באיזה מגילה, כי בזה לא התחשבו. עכשיו הרמב"ן, יש לו את, השפת אמת יש לו את הדרך שלו איך להסביר את זה. אך לבאר העניין, נראה, כי בתורה יש כמה מדרגות שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש לנו, אומרים בשם הגאון מווילנה, שיש ארבע דרגות בשמות של השם. יש את שם הוויה, השם המפורש, אחר כך יש עוד שישה שמות שאינם נמחקים, זה א' למד ואלוקים וכל זה. אחר כך יש את כל הכינויים, רחום וחנון וצדיק וחסיד וכל מה שכתוב בתנ"ך על הקדוש ברוך הוא. ואחר כך יש דרגה רביעית שזה כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומה המשמעות של כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? יש איזה שני פירושים עיקריים. פירוש אחד שבאמת בדרך הרמז יש ספר שנקרא המסורה. יודעים למה אני מתכוון? במקראות גדולות יש את זה. על כל ביטוי בתנ"ך הוא כותב את כל המקומות המקבילים בתנ"ך שמופיע הביטוי הזה. אם נגיד כתוב אלה הדברים, או שבמקום אחר כתוב ואלה הדברים, אז במקום שכתוב אלה הדברים, אז הוא כותב זה מופיע בתנ"ך כך וכך פעמים, הוא כותב את כל המקומות איפה שמופיע בתנ"ך, צמד המילים, אלה הדברים. ואיפה שכתוב ואלה הדברים, אז הוא כבר מראה מספר אחר ומראה מקומות אחרים. כי זו מילה אחרת לגמרי. מה ההבדל בין אלה הדברים לואלה הדברים? אז ברור שיש פה איזה רמז. ובספרי הרמז הם תמיד מוצאים קשר בין כל אותם מקומות בתנ"ך שהביטוי הזה מופיע. זה יכול להיות מופיע באמצע סיפור בדברי הימים בכלל. ופה זה באמצע מלאכת המשכן, כאילו אין קשר. הכל קשור, ויש גם ספרים שמסבירים את זה על פי קבלה. וכשמסבירים את זה על פי קבלה, אז רואים שכל המספרים שם מרמזים או על שמות של הקדוש ברוך הוא, או על מילויים של שמות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכותבים את היוד למשל, יוד וו דלת, אז זה כבר מקבל מספר אחר. זה נקרא עם המילוי. יש כל מיני מילויים, ויש... מי שכתב את זה הרבה היה הרבי מקומרנה. יש לו פירוש על החומש, שנקרא היכל הברכה. הוא מודפס עם החומש ביחד. ושם, על כל פסוק הוא מביא את המסורה, והוא מסביר אותה. יש שם דברים נפלאים. ושם רואים פשוט שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה אופן אחד שאפשר להסביר את זה. אופן אחר, שהוא נראה קצת יותר רחוק מהפשט של המילים של כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא יותר קרוב לפשט של החיים שלנו. פירוש אחר מופיע בתניה. בתניה כתוב שחז"ל אמרו הקורא בתורה, ולא הלומד תורה, הקורא בתורה, ככה זה הלשון, אנחנו קוראים לקריאת התורה, זה כמו לקרוא למישהו. הוא אומר שיהודי לומד תורה זה כמו ילד קטן שקורא לאבא שיהיה איתו ושלא ייפרד ממנו, שלא יישאר לבד. זה נקרא לקרוא בתורה. וזה המשמעות שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. איפה זה, מאיפה זה בא שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? זה בא מהמילה אנוכי. אחד מראשי תיבות של המילה אנוכי זה ענה נפשי כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. וזה מופיע בגמרא במסכת שבת. אז אם עכשיו ניקח ילד קטן שלומד תורה, הוא לומד פרשה חומש, הוא לומד שאברהם אבינו הלך מנגב עד בית אל. ועכשיו בן אדם מבוגר לוקח את כל ספרי הרמזים או הקבלה האלה, ורואה שם, בתוך זה הוא רואה סודות נפלאים. זה הכל אותו תורה, רק יש בזה רמות בתורה, ויש, בעיקר יש רמות מבחינה אחרת, לא מבחינה הזאת של אם אני רואה בזה את הרמזים או שאני רואה רק את הפשט. בכל אחד מהם, גם בפשט וגם ברמזים, יש הרבה רובדים. איך הרב פיאסצנה כותב, איך צריך ללמוד עם ילדים תנ"ך? אז הוא כותב, ללמוד עם ילדים תנ"ך זה כמו, להתגנב אחרי גיבורי הסיפור וללכת אחריהם בשקט שהם לא יראו שאנחנו נמצאים איתם וחווים את כל החוויות ביחד. ככה הוא כותב. וכאילו אם עכשיו לומדים על פרשת עקדה, הוא תופס זה בתור דוגמה. אז אנחנו עכשיו בדרך, להר המוריה, הולכים אחרי אברהם ויצחק ושומעים אותם מדברים. ככה צריך להעביר את זה לילדים. וכאן, זאת אומרת, זה דרגה גבוהה, למרות שהפשט נשאר פשט. אף על פי כן, המעורבות של הבן אדם שלומד בתוך זה, הוא לגמרי, הוא שם. וודאי שאם מדברים על פנימיות ועל רמזים ועל כל זה, הוודאי שיש הבדל גדול בין אחד שאפילו שמצליח להבין את כל מה שכתוב בכל הספרים האלה, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם זה, הוא לא יודע מה זה שייך אליו. ואם אחד מנקה את עצמו עד כדי כך שזה מדבר אליו, על כל פנים שזה מרגש אותו, שהוא מתגעגע לכל הפחות להבין מה שכתוב שם, או שהוא מתגעגע לדעת מה הוא יכול לעשות עם זה, אז הדרגה שלו היא הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, בלימוד התורה, באותו פסוק עצמו, יכול להיות כמה אופנים של סולמות, של דרגות, שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם, אבל יש שם הרבה דרגות בלימוד התורה. ובדרך זה מתפרשת למעלה. לומדים את התורה גם בעולם העליון. וכשלומדים את התורה בעולם העליון, שם לא צריך להסביר רמזים. שם רואים איך שכל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך. ולנו, איך היא מתפרשת לנו? בדרך כלל, איך אנחנו לומדים? היא מתפרשת כפי הדינים והמשפטים אשר לפנינו בתורה. אנחנו לומדים, והיו לו תותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אז אנחנו לומדים שמזוזה צריך שיהיה לה כך וכך שורות, וכך, ויש איזו מילה שכל שורה צריכה להתחיל, והשורה האחרונה צריכה להיות רק ששני מילים, וזה צריך להיות כתוב על קלף אחד ועל קלף ולא על נייר. מלווים את זה הרבה הלכות שהן כולם הלכות למשה מסיני, ואנחנו מפרשים את מה שכתוב לפי ההלכה שקיבלנו. עכשיו יש דרגה יותר נמוכה מההשגה שלנו. זה לא לגמרי, אבל תכף נראה. גם כל הדברים שנעשו בעולם, וכל הבריאה, הכל מהתורה. אז בעצם כל מה שיש בעולם, התורה היא מצד אחד כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מצד שני התורה כולה מדווחת לנו מה נעשה בעולם. כל העולם כולו זה פסוקים מהתורה. זה כוחות מהתורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. לא שייך להגיד, הוא ברא את העולם פעם ועכשיו הוא יושב ונח. ככה זה נראה. הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן, אצלנו יש קודם ואחר כך. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם על ידי הדיבור שלו. והדיבור שלו יכול להופיע בכל מיני צורות. אז יש דיבור, איך שהדיבור מופיע בעולם העליון, ואיך שהוא מופיע בעולם יותר נמוך, ואיך שהדיבור מופיע בתוך אבן, ובתוך הר, ובתוך מים, ואיך שהדיבור, יש איך שהדיבור מופיע בתורה. שהדיבור מופיע בתורה זה הדיבור הכי גבוה. בתוך הדיבור, איך שהוא מופיע בתורה, יש סולם דרגות שלהם, יש הרבה הרבה מדרגות. אבל קודם כל, איך שזה מופיע בתורה, זה מופיע אחרת. אפשר לומר ככה, אם ניקח דוגמה למשל, אם ראובן מדבר, שמעון שומע, הוא לא צריך לעשות שום דבר כדי לשמוע מה ששמעון... השמיעה זה משהו, זה קליטה פסיבית לגמרי. הוא צריך אולי להקשיב, אבל לא יותר מזה. עשייה לא נדרשת ממנו. אותו דבר אם ראובן מקליט את עצמו, ואחר כך שמעון שומע את ההקלטה, זה כבר יותר רחוק מראובן. אבל עדיין הוא לא צריך לעשות כלום, רק לשמוע. אבל מה יהיה אם ראובן כותב משהו ושמעון רוצה לשמוע? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לקרוא עם הפה כדי שהאוזניים שלו ישמעו. הוא יכול גם לקרוא עם העיניים ולא לשמוע. מתי קולטים יותר טוב? אם יש עוד חוש שמשתתף, אז זה נקלט יותר. כשאנחנו מקבל... התורה ניתנה לנו לא כמו סתם נבואה ולא כמו ההתלבשות החיות בתוך הנבראים. התורה ניתנה לנו כתובה. למרות שכל קטע כזה בתורה נאמר למשה ומשה שמע אותו. אבל זה גם כן צריך להבין בדיוק איך זה היה, כי הדיבור של הקדוש ברוך הוא לא גשמי. אבל התורה ניתנה לנו כתובה. אם אנחנו רוצים לשמוע את דברי התורה, אנחנו צריכים לקרוא אותה. וכשאנחנו קוראים אותם, אנחנו מוציאים אותם מהכוח אל הפועל, מהאלם אל הגילוי. וזה רק האלף בית שבתורה זה ככה. כל האלף בית, כל האלף ביתים האחרים, אז הם כבר בפועל. זאת אומרת, האלף בית, הכוחות, האנרגיות האלה שבוראות את הנבראים, את העץ, את האדמה, הם גלויים, כי האדמה נמצאת. אני לא צריך לומר שיש כאן אדמה כדי שאני אראה אדמה. ואני לא צריך לשמוע את המילה אדמה כדי שהאדמה שמול העיניים שלי תהיה מספיק ברורה לי. אבל בתורה, ככל שאני הופך אותה יותר ברור, אם אני משקיע בזה יותר כוחות, על זה נאמר כל עצמותיי תאמרנה, חז"ל אמרו, אם ארוחה בכל רמה חברים, ארוחה בכל משמורה, זה פסוק בתנך, בשמואל. אם ארוחה בכל האיברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת, אז בן אדם, או שהוא לא מבין, או שהוא לא זוכר. זאת אומרת, בתורה האותיות הן יותר נעלמות, כי התורה היא מצווה, התורה היא לא נברא. היא דיבור אלוקי שניתן לנו כמצווה, ובמצווה רוצים לשתף אותנו. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אז בתורה יש אופן אחר של האותיות מאשר בכל העולם. אבל זה אותם אותיות. וכל מה שיש בעולם יש לפני זה בתורה. אז זאת אומרת, אם מישהו יראה בתורה את הנבראים של העולם, והוא יראה בתורה את ההלכות, והוא יראה בתורה את הקבלה העמוקה ואת הרמזים ואת הסודות, אז הוא רואה שלוש רמות בתורה, יכול להיות שאחד מהשלוש רמות האלה הכי מתאים לו, לא משנה, אבל הוא רואה שלוש רמות שונות. בדרך כלל בעולם מתגלה הרמה הנמוכה, ביהודי מתגלה הרמה הבינונית, ובעולם העליון מתגלה הרמה הכי גבוהה. ככה זה בדרך כלל. כמו שכתבו ז"ל, הביט בתורה וברא העולם. וכי לא היה יכול חס ושלום לברוא הכל בלי אמצעות התורה. רק כל זה היה בשביל ישראל, שכל הבריאה התמשך אחריהם. וכבר היינו בקטע קודם, הקדוש ברוך הוא מדבר את הכל, בורא את הכל דרך התורה, כדי שלכל דבר יהיה שורש בתורה, ואז היהודי כשהוא יבוא להשתמש במשהו לשם שמיים, יהיה לו יותר קל, יהיה לו פחות ניסיון. זה הסייעתא דשמיא. שהעולם לא יהיה חושך לגמרי. ואיתה, כי החזיר הקדוש ברוך הוא, יש, מה זה איתה? יש. כתוב במדרש, כתוב בגמרא. זה כתוב גם במדרש וגם בגמרא. שהחזיר, כי החזיר הקדוש ברוך הוא התורה לבני עשיו ישמעאל וכו'. לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא התגלה לבני עשיו ולבני ישמעאל, אז עוד היו להם נביאים. והוא שאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה. הוא בוודאי לא היה שייך למסור להם התורה כמו שניתנה לבני ישראל. ודאי שלא מדובר על העומק ועל המדרגות הרוחניות שיש בתורה, על ההשגה הגבוהה. זה ודאי, הם לא היו, זה לא היה שייך, הם לא היו יכולים לקבל מזה כלום. זה הרבה דרגות מעליהם. רק הנזכר לאל שהתורה אין לה סוף, וכמו שיש עומק רום, כן עומק תחת. זה כתוב בספר יצירה. יש עומק לכל כיוון. גם למעלה ולמטה יש עומק. והתורה היא אינסופית, אז אפשר לעלות בתוך הסקאלה של התורה, אפשר לעלות עד אין קץ כלפי מעלה, אפשר לרדת עד תחתית, עד כלפי מטה. בפועל הרי הם כן קיבלו משהו. בני ישמעאל ובני עשיו לא, לגמרי לא קיבלו שום תורה? זה לא נכון. מה הם קיבלו? קיבלו שבע מצוות בני נוח. ובשבע מצוות בני נוח, איזה מין תורה זאת שבע מצוות בני נוח? אם נשב מצווה מצווה, מה זה איזה נורמה של התנהגות זה דורש מהאדם? שיהיה בן אדם. שלא יהיה חיה רע. מידות אנושיות. שלא יקפוי טובה לקדוש ברוך הוא, שלא יקפוי טובה לחברים שלו. זה הנקודה שם. וגם אם כל התורה הייתה ניתנת לאומות העולם, אז זה גם היה נראה מין תורה כזאת. וזהו שכתוב, השם מסיני בא, זרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ועתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו, שניתנה לישראל בכל המדרגות אשר בה. וכמו שהיא אש דת, כך ניתנה לישראל. זאת אומרת, השם בא מסעיר, הופיע מהר פרן, אז להם הוא רצה לתת תורה לפי ערכם. לנו השם רצה לתת תורה שכולה אש. המשמעות של אש בהקשר הזה זה כולה התלהבות, כולה דביקות. וכמו שהיא אש, כך ניתנה לישראל. ומצידנו לא הייתה צריכה להתלבש בכל אלו המעשים. רק כדי לתת להם נחלת גויים. מה פירוש לתת נחלת גויים? שימו לב איך שהוא מכניס כאן את הרש"י בתוך הפירוש שלו. בעצם התורה הייתה צריכה להתחיל מאיפה? מהחודש הזה לכם. למה? כי מהחודש הזה לכם מתחיל המצוות. ויהודי שהיה מקבל את החודש הזה לכם, אז היה מקבל התלהבות כזאת גדולה, שהוא כבר לא היה צריך יותר את הסיפורים של הבריאה. את זה הוא כבר היה, הנשמה הייתה כבר מלמדת אותו את זה. הוא לא היה צריך יותר כלום. רק כדי לתת נחלת גויים, אז צריך להלביש את התורה בתוך כל סיפורי בראשית. וגם עוד יותר, יש כאן רמז גם, יכול להיות שאם לא היה הנושא של לתת להם נחלת גויים, תכף נסביר יותר מה זה, אז כל התורה כולה היה אפשר לקיים אותה ברוחניות. יש לנו אופן כזה של קיום התורה ברוחניות, כולם שואלים את השאלה הזאת. רבי שמעון בר יוחאי, הרי כתוב לא יאונה לצדיק כל אבן, נכון? הוא היה צריך 13 שנה להתחבות, הוא היה אסור לאף אחד לבקר אותו שם, כי כל הזמן חיפשו אותו. אז לא היה לו אתרוגים בסוכות, ולא היה לו מצה בפסח, היה לו תפריט חד גוני כל 13 שנים האלה. אז הרבה מצוות הוא לא קיים. אז למה הגיע לו כזה עונש שלא יקיים מצוות? שאלה. מה התשובה? התשובה היא ש... בן אדם שהוא אנוס מלקיים מצוות, אז הוא פטור מלקיים אותם, אבל זה עדיין לא כל כך כמו שכאילו הוא קיים אותם. אבל אם הוא יודע את הכוונה של המצוות, והוא חי את הכוונה הפנימית של המצוות, למרות שהוא לא מקיים את המצוות, אם זה בגלל שהוא לא יכול לקיים את המצווה, אז כאילו, אז כן כאילו שהוא קיים. זה לא רק שהוא אונס רחמנא פטרי, אבל כמאן דעביד לא אמרינן, אלא אנחנו כמאן דעביד אמרינן, אנחנו אומרים שהוא כן קיים. מדוע הוא קיים? כי הוא עשה את כל מה שהוא יכול. הוא לכל הפחות רצה וכיוון. ובאופן כזה יכלה להיות התורה לכולנו. רק אז לא היה בתורה את החלק הזה שמתקן את העולם. ויש עניין גדול לתקן עולם במלכות שדי. העולם נמצא בתוך דרך הטבע, בתוך הוא מקבל מהמלכות, ובעולם יש הרבה ניצוצות שנפלו ממדרגות מאוד מאוד גבוהות, גם על ידי חטאו של אדם הראשון וגם על ידי שבירת הכלים, שזה משהו לא בעולם האנושי, זה משהו מעל השורש של הניצוצות האלה, זה יותר גבוה מעולם האצילות. ועל ידי המצוות שאנחנו עושים ועל ידי ההשתמשות בענייני העולם לשם שמיים, אנחנו מעלים ומקדשים ומתקנים את העולם, מעלים את הניצוצות למקום שלהם, וכל העולם מתעלה על ידי זה. ועם עבודה רוחנית אי אפשר לעשות את זה, את זה אי אפשר לעשות. אפשר להיות דבוק בשכינה, אפשר לעזור לנשמה, לנפש האלוקית, אפשר לעזור עם עבודה רוחנית. אבל לתקן את הגוף ואת הנפש הבאמית, ואת האכילה ואת השתייה ואת הבית ואת הבגדים ואת הכסף ואת כל הדברים האלה, צריך דווקא את הרמה הזאת של החוקים והמשפטים. ולכל זה קוראים לתת להם נחלת גויים. הביטוי הזה של למה קוראים לזה לתת נחלת גויים, יש מדרש שכתוב שיעקב ועשיו חילקו ביניהם את העולמות. מוכר? יעקב לקח את העולם הבא ועשיו לקח את העולם הזה. רק עשיו לא עמד בהסכם, הוא כאילו, הוא גם על העולם הזה לא שמר. אז ממילא יעקב בסוף מקבל את הכל. לתת להם נחלת גויים זה כי זה נחלתו של עשיו. נחלתו של עשיו זה לאו דווקא איזה טריטוריה מסוימת. הכל. כל מה שהחמשת החושים שלנו יכולים לתפוס זה בעצם נחלתו של עשיו. ואנחנו, היות שעשיו לא מתקן את זה, אנחנו אמורים לתקן את זה. וכשאנחנו מתקנים את זה, אנחנו חייבים שזה יתלבש ברמת הבנה של חוקים ומשפטים ומצוות מעשיות, וגם עם הקדמה ארוכה של כל ההיסטוריה, שזה הכל הולך ביחד. הסיפור. ומצידנו לא הייתה צריכה להתלבש בכל אלו המעשים, רק כדי לתת להם נחלת גויים. עכשיו, איך צריך להבין את זה? אפשר לעשות כאן טעות גדולה, טעות ענקית, והיו אנשים שטעו בטעות הזאת עד כדי כך שהם בסוף הפסיקו לקיים מצוות. כן, מה הם אמרו? זה רק בדיעבד. כן, הנה, אתה בעצמך אומר, זה הרי בדיעבד. זה הרי, אם לא היה שבירת הכלים, שבירת הכלים לא היה בדיעבד, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אבל זה כאילו נראה בדיעבד כזה, נכון? מה אפשר לעשות צריך לתקן, אבל בעצם זה לא זה. האמת שיש לזה דוגמה. אם ניקח דוגמה בחיים שלנו, אם נסתכל על הדוגמה נבין יותר טוב את כל הנושא. תחשבו על גרעין של חיטה ועל גרעין של תפוח. אני שם את שניהם בסקית עם אדמה, עם קומפוסט, ואני משקה אותם. שניהם נרכבים, מאבדים צורה, והם אי אפשר כבר להשתמש בהם, זאת אומרת, הם כבר לא טעימים ולא יפים. אבל אחרי כל הריקבון וכל היחס וכל הזה, מהגרעין של החיטה יוצא חיטה, ומהגרעין של התפוח יוצא שתיל של תפוח. למרות שמהצורה הגשמית כמעט לא נשאר כלום. אבל דווקא, אני חייב דווקא לקחת את הצורה הגשמית הזאת, אם אני רוצה להשיג את המטרה, אם אני רוצה, דרך, אם אני אשב, אני אנתח אותו רוחנית, לא יודע מה, אני אתפנט ואני אכנס לתוך הגרעין הזה, לא יצמח ממני כלום, כן, יש דברים כאלה גם כן בעולם. לא יצמח מזה כלום, אבל אם אני אקח את הגרעין עצמו ואני אשים אותו באדמה ואני אשקע אותו, אז יצמח ממנו משהו, הוא ינבט בסוף. וזרעתי עלי בארץ. זה כתוב על כנסת ישראל, זה כתוב גם על המצוות. זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. וצדקה זה שם כללי לכל המצוות. צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. וכל מצווה שבן אדם עושה זה בדיוק כמו לזרוע משהו, והדבקות זה הפירות שגודלים אחר כך. כך כתבו הקדמונים, התפילה זה עיקרה דבקות ואהבה ויראה. התפילה היא הפרי מעבודת השם כל היום. בן אדם כל היום זורע, אחר כך הוא כותף פירות. הבן אדם עושה מצוות, בתפילה הוא כותף את הפירות. התפילה היא רוחנית, אבל את המצוות הוא צריך לעשות. ואם הוא לא יעשה אותם, אז זה לא שהקטע החיצוני של עשיית המצווה הוא פחות חשוב. הוא לא פחות חשוב. שפת אמת רק אומר, הוא לא מתכוון שלא היינו צריכים לעשות את המצוות. הוא רק אומר שהתורה לא הייתה צריכה להתלבש בכל המעשים האלה. עיקר התורה היה להתעסק עם להנחות את האדם, להביא אותו לדביקות יותר, לאהבה, ליראה. את המעשים, אם היינו בעלי מדרגה, היינו יודעים לבד. הראיה, לא לגמרי לבד, לא כמו אברהם אבינו, אבל היינו יודעים לבד כמו שהיה בלוחות הראשונות, זה לא לקח הרבה זמן. ממתי, מהלוחות הראשונות עד הלוחות האחרונות, היה 40 יום סך הכל. לא, 80 יום. הלוחות הראשונות נשברו אחרי 40 יום. אבל ממתן תורה עד שנשברו הלוחות הראשונות, אז היה בהירות כזאת אצל בני ישראל, שכל, נגיד, אמרו להם הרי לפני זה, את הפרשה של פדיון הבן ושל תפילין ושל לאכול מצות בפסח, אמרו להם עוד במצרים בכלל. בפרשת בו, בסוף פרשת בו זה מופיע. קדש לי כל בחור, זה אחד מהפרשיות שנמצאים בתוך התפילין. שהם שמעו את זה, הם ידעו בדיוק איך נראית מצה, הם ידעו בדיוק איך נראית תפילין, והם ידעו בדיוק איך פודים את הבן. לא היו צריכים לא שולחן ערוך ולא שוטים ולא פסקי תשובות ולא שום דבר. ידעו את הכל. כי בתוך זה כבר נמצא הכל. אז מה כן הם עשו עם כל העריכות של הפסוקים וכל זה? הם לא היו צריכים לדרוש אותם ולהתפלפל ו-13 מידות שהתורה נדרשת וכל זה היה מיותר לגמרי. וכמו שאתה מראה לבן אדם את הילד שלו, אין לו שום בעיה לזהות שזה הילד שלו. זה, הוא שומע את הכל, אז הוא יודע מי זה. על הפסיעות, על ההליכה, אם מכירים מישהו, אז לא צריך כלום. זה כאילו, רואים איך שהוא השאיר את החפצים שלו, אז יודעים מי היה כאן. כן? אז הם היו בדרגה של פנים בפנים דיבר השם איתכם. הם נפלו מזה כשהם עשו את העגל, אבל כל זמן שהם עוד לא עשו את העגל, הם היו בדרגה של פנים אל פנים, בדרגה של הכרה כל כך גבוהה, שכמו שאומרים, מבינים אחד את השני על המבט. לא צריך לדבר בכלל. אז זה האופן של קיום המצוות. עכשיו, מה היו, כל הפסוקים הרי בכל אופן נמצאים, הפסוקים כולם היו מתפרשים בחסידות, בקבלה, בכל מיני, וכולם היו מדברים על הנפש. מכל פסוק כזה יכלו לעבוד את השם חודשים ושנים. זה נקרא שהתורה לא הייתה צריכה להתלבש בכל אלו המעשים. המושג של התלבשות, בחסידות יש את השפה שלה, להתלבש במשהו זה שזה לא קורה מעצמו. כך דוגמה פשוטה, הפעם דיברנו על זה הרבה. חוכמת אדם תאיר פניו. אני בא לאיזה מקום, אני רואה בן אדם, זוג עיניים פקחיות, הוא לא צריך לעשות כלום כדי שאני אראה את זה עליו. מצד שני, יכול להיות שאני לא מקבל מזה הרבה, אולי אני מקבל מזה דרך ארץ, אבל לא יותר מזה. אבל אם אני רוצה לקבל משהו, אז הוא צריך לפתוח את הפה ולדבר. הוא לא יכול לדבר שני נושאים שונים בבת אחת. כשהוא מדבר, אז הוא מתלבש במשהו. יכול להיות שיש 20 אפשרויות איך להבין מה שהחכם מדבר. אבל בכל אופן הוא מתלבש במשהו. שהתורה מתלבשת בתוך המצוות, בתוך המעשים, זה בגלל שזה רמת ההשגה שלנו. זה מה שאנחנו נקבל מהתורה. אבל האמת שהתורה יכלה את כל המעשים להקרין לנו כמו חוכמת אדם תאיר פנם, כאילו אם רק נקרא בשטחיות כבר נדע את הכל מה לעשות, ואת כל היתר, כל ההתלבשות של התורה הייתה ברובד הרוחני. אבל לא לומר שהוא מתכוון שלא היינו צריכים לקיים את המצוות, וכמו אחד שרוצה לזרוע חיטה בלי להשתמש בגרעין הגשמי. בלי הקטע הפיזי אין שום דבר, כי זה הסוף מעשה עלה במחשבה תחילה. זה לא רק תיקון לחטאים או משהו כזה. אני מקווה שזה ברור, אם זה לא ברור תגידו. אני לא ברור היום, מספיק. אני מרגיש את זה, אבל הבינו כולם.
זה היה תמוה בהתחלה שהוא אמר שלא צריך את המעשים, אבל אני חושבת שזה עכשיו.
זה מובן. אוקיי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אמור שנקראת עץ החיים. כמו אילן, הוא מאוד מתקרב, המשל שאני אמרתי כתוב בספר אחר, הוא לא כתוב פה, אבל הוא מאוד מתקרב למשל הזה. כמו אילן שיש בו פירות ועלין וקליפות ושורשים וגוף האילן. ככה תורה. ולכל דבר יש אחיזה בתורה. זה בקליפה וזה בעלה וזה בפרי. כל אחד יש לו אחיזה במשהו. ובני ישראל דבוקים בגוף האילן. זה משל מהזוהר הקדוש. יוצא כאן דבר מעניין, גוף האילן הוא הרבה יותר גבוה מה שהפירות. בזה רואים שזה משל. ואף על פי שאתה גם לפשוטי בני ישראל אינה מתפרשת רק בהתלבשות, אנחנו כולנו פשוטי בני ישראל, אין לנו נבואה, ואין לנו בית מקדש, ואין גילוי אלוקות. אז הלוואי אחרי כל היגיעה והטרחה שנדע לקיים את המצוות כמו שצריך.
זה לא שהפירות הם הכי גבוהים במשל? זה לא שהפירות הם הכי גבוהים במשל?
אני לא יודע, כתוב כאן שיש, הוא מביא בזוהר בפרשת אמור, אילן שיש בו פירות ועלין וקליפות ושורשים בגוף האילן, ויש מי שדבוק בזה ויש מי שדבוק בזה, ועם ישראל דבוק בגוף האילן. כל זה כתוב בזוהר. אתה יכול לבדוק, יש פה מראה מקום. זוהר הקדוש אמור, זוהר חלק ג' דף צדיק זין עמוד א'. תרשום, תבדוק אחר כך. מעניין מה המפרשים כותבים על זה שם. יכול להיות שהמשמעות של המעלה של האילן שהוא פשוט קיים יותר. והפירות נובלים ולא מחזיקים. לא יודע.
כי אולי כשהוא מדבר על עם ישראל זה בכללותו.
יכול להיות.
בדרגה הכי פשוטה של עם ישראל.
לא, הוא מדבר על גוף האילן ולא בקליפה ולא בעלים. זה פשטות ככה. יכול להיות גם עוד דבר, בן אדם שמחפש את הפירות, הוא מחפש משהו לעצמו. גוף האילן זה נתינה, זה נתינה נטו, 100% נתינה. לא לוקח שום דבר לעצמו. וכל זה נעשה כדי שיוכלו בני ישראל לקרב כל הברואים והמעשים לקדוש ברוך הוא על ידי התורה. ולכן זה באמת קצת נחות דרכה לבני ישראל. ודאי, אם זה קרה רק אחרי שנשברו הלוחות הראשונים, אז ודאי שזה ירידה לבני ישראל. ההשגה שהייתה לנו בתורה, מופיע בחז"ל במפורש, אלמלא נשתברו הלוחות, לא היו ניתנים לבני ישראל רק 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד. למה ספר יהושע? כי כתוב שם גבולות של הארץ. לא בגלל הסיפור עם המלחמות והניסים והכל זה, אלא בגלל גבולות הארץ. אז זה כמו 5 חומשי תורה. והיות שחטאו ישראל, אז התווסף להם כל התנ"ך, עם כל התוכחות של הנביאים, ואחר כך עוד כל הספרים היותר מאוחרים, שעוד לא נתנו רשות בהתחלה לכתוב אותם, הכל זה היה כדי שהם יתייגעו בתורה, קודם כל שילמדו את המוסר של הנביאים, ואז הם פחות יחטאו, ושיתייגעו בתורה, והתורה מתישה את כוחו של היצר הרע. כי ברוב חוכמה, רוב כעס, כתוב בפסוק. אז חז"ל אמרו, אם לא היה את הכעס, לא היה את החוכמה. אז זה במפורש ירידה בדרגה, זה לא פירוש שאם לא היה לנו את התוכחות של הנביאים, אז היה חסר לנו משהו. לא היה לנו את התוכחות, הפשט הפשוט הוא שאם לא היה לנו את התוכחות של הנביאים, הכוונה היא שלא היינו זקוקים לתוכחות של הנביאים. רבי צדוק מסביר את זה אחר. הוא אומר שבסוף רק הרווחנו, שקיבלנו יותר. אבל הפשט הוא לא ככה. אבל, אומר השפת אמת, באמת זה נחות דרגה לבני ישראל, אבל הוא ירידה שצורך עלייה, כי עומק רום תלוי בעומק תחת, כמו שכתבתי במקום אחר. ופה צריך לעצור ולהסביר, לא יודע אם נספיק, אבל אם רוצים לחפש את הקדוש ברוך הוא, איפה צריך לחפש אותו? לאן לפנות? כלפי מעלה, כלפי מטה? פנימה, חוצה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. איפה צריך לפנות? בפשטות את צודקת, זה פנימה. אם מחפשים בפנים, אז קודם כל מוצאים את הנפש, אחר כך מוצאים את הנפש האלוקית. ככל שמחפשים יותר עמוק בפנים, עד שבסוף מוצאים את האלוקים. אבל אם מחפשים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אז לאן צריך לפנות? כלפי מטה. כי התחלנו כבר לפנות כלפי מטה. לפני שנולדנו היינו כולנו למעלה, והקדוש ברוך הוא רצה שנעשה לו נחת רוח, אז לאן הוא שלח אותנו? למטה. אם היינו נשארים שם, הוא היה עושה לנו נחת רוח, אבל אנחנו לא היינו עושים לו נחת רוח. בגן עדן הוא עושה לנו נחת רוח, בעולם הזה אנחנו עושים לא נחת רוח. כן? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים את העומק רום, אנחנו צריכים לפנות אל עומק תחת. אנחנו צריכים לרדת למטה, להסתכל על מי שפחות מאיתנו. מה איתו? אם רוצים להרים קיר שקרס, קיר שהולך מקרשים, ככה. דיברנו על זה פעם. איפה צריך להכניס את הג'ק? תחת לקרש הכי נמוך. אם רוצים להרים את עם ישראל, מאיפה צריך להתחיל? מהכי למטה. ואף על פי שעל ידי זה אנחנו יורדים, זה ירידה בשבילם. יכול להיות שאנחנו היינו יכולים להיות מקום טוב באמצע, כאילו, באיזשהו ככה. ובמקום זה צריך לשבת עם איזה ילד ללמוד איתו א' ב', או עם איזה מבוגר שעוד לא יודע א' ב', וא' ב' זה לאו דווקא א' ב'. א' ב' זה יכול להיות גם כאילו היסודות הכי, הכי פשוטים. ואנחנו מחפשים דברים אחרים, אבל זה הקדוש ברוך הוא שם. אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, תשב עם ילד, תלמד תו א' ב', שם הוא נמצא. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה, יש לפעמים, זה קורה הרבה אצל אנשים צעירים, שיש להם רק כמה ילדים קטנים, והם רוקדים להם הרבה על הראש. קורה הרבה פעמים שבן אדם, כל השבוע הוא עובד, או שהוא לומד, או מה שהוא עושה, מגיע שבת, אז הוא רוצה לנוח, והוא גם רוצה, הוא גם רוחני, הוא גם רוצה להיות ככה, רוצה לשבת מסביב שולחן עם חברים, לדבר דברי תורה, לספר סיפורי צדיקים, ובסוף הוא יושב בשולחן עם כמה זעתותים שקופצים לו על הראש, לא נותנים לו מנוחה, ועוד רבים ביניהם, וזה כיבוא שבת מכל מלאכתו, כאילו זה חמדת ימים אותו קראת. והוא לא מבין מה רוצים ממנו, ואז הוא מתחיל לכעוס. אז מה שקורה כשהוא מתחיל לכעוס, הילד זוכר ששבת זה יום של עצבים. וכשהוא גדל הוא זורק את השבת ביחד עם העצבים. מה האמת? האמת שחז"ל אמרו שבשבת צריך לזכור שיהיה כל מלאכתך, כאילו כל מלאכתך עשויה. כאילו בשבת הילדים האלה איך שהם, הם הם ילדים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני יושב איתם בשולחן, אבל בראש השולחן יושב האלוקים בעצמו. ואני צריך לשמוח איתם איך שהם, ולא לנסות, זה לא הזמן לחנך את הילדים. בית ספר סגור בשבת. לתת, להקרין אווירה שונה לחלוטין. ועל ידי זה אפשר להגיע לשבת האמיתית. למעשה הבן אדם יורד לעומק תחת, הוא יורד ל... כאילו, הוא ברמה של הילדים, הוא מקשיב להם והם מדברים שטויות. דווקא על ידי זה הוא יכול אחר כך להתעורר ולקבל את השבת האמיתית. זה כמו שכתוב על החגים, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, ושמחת בחגיך, אז כתוב, אתה בנך וביתך ועבדך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה. אז הארבע הראשונים זה בני הבית, האחרים זה יכול להיות חסרי בית. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, והם שלי, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, הגר והלוי והגר והיתום והאלמנה, הלוי כי אין לו נחלה בארץ, הלוי והגר והיתום והאלמנה הם שלי, והבני בית שלך הם שלך. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כך כתוב על החגים, על יום טוב. ואותו דבר על שבתות, אם בן אדם יודע להכניס את עצמו לתוך העולם של הילדים, של האישה, של ה... כאילו, לא להיות פרוש, אז הקדוש ברוך הוא נכנס לעולם שלו. הוא משמח אותם, השם משמח אותו. זה ירידה, אבל זה ירידה צורך עלייה. וכמו שגוף התורה נמשכת מראש עד סוף, כמו כן בני ישראל צריכים לרד עד תהום ולעלות עד יגר רמה. אז עצם זה שירדו לגוף, ואחר כך כל החיים צריך... ובדרך זה מתיישב קושיית הרמב"ן. הרמב"ן שאל, מה פירוש אי אפשר לדלג על ספר בראשית? זה כל האמונה שלנו. הוא אומר, הרמב"ן צודק, כי ודאי עכשיו צריך אמונה, אבל עצם בני ישראל לא היו צריכים לאמונה. היהודי מצד הנשמה שלו, הוא צריך לדעת, יש לו את זה בגנים, הוא צריך לדעת את כל הסיפורים של בראשית בלי שיספרו לו אותם. כי הם דבקים בגוף התורה, שבחינת אמת. ומי שיש לו אמת, יש לו אמונה. זה קצת חשבון קבלי כזה. האמונה זה המלכות והאמת זה התפארת. אם בן אדם זוכה ועולה לתפארת, אז ממילא יש לו כבר אמונה. רק אתה צריכים לבוא לאמת על ידי האמונה. וכל זה כדי לתת להם נחלת גויים, כנזכר לאל, והדברים ברורים למבין. יש כאן עוד הערה אחת, יש מקומות שכתוב להפך, שעל ידי האמת באים לאמונה. ופה כתוב שעל ידי האמונה באים לאמת. איך זה מסתדר, שני הדברים האלה? אז באמת יש שתי בחינות, יש בחינה של לחפש את האמת, ויש בחינה של להרגיש את האמת. לחפש את האמת זה מביא את האדם לאמונה. אם הוא לא מחפש את האמת, הוא לא יבוא לאמונה. כי אם הוא אוהב לרמות את עצמו ולמרוח, אז מה לו ולאמונה? אם הוא אמיתי עם עצמו, זה נוקב עד התהום, עד הלב, אז הוא לא, אם הוא לא מרמה את עצמו, אז הוא מגיע לאמונה. זה האמת שגורמת לאמונה. אחרי שהוא מגיע לאמונה, האמונה תביא אותו להרגשת האמת. זהו, נגמר. הדברים ברורים למבין, כתוב כאן. אני אעזור שם שם שרות שם שם.